ערב טוב, אנחנו ביום עיון לקראת יום העצמאות, יום הזיכרון, תשע"ו, ימים חשובים, קדושים בעם ישראל, ימים יקרים. והנושא שלנו הוא מתי הוקמה מדינת ישראל, שזה לכאורה נושא פשוט. מה זאת אומרת מתי הוקמה? כל אחד יודע מתי מדינת ישראל הוקמה, אי באייר, תשע"ח, יום שישי, שעה 4 אחרי צהריים, בבית העם בתל אביב. אמנם המנדט הבריטי הסתיים באותו לילה בחצות, ליל שבת, אבל מדינת ישראל הוקמה מתוך התחשבות בכבוד השבת. לא חסכתי לחללות השבת, אז הקדימו, אז בעצם כך נוצר מצב שלרגע אחד לא הייתה שנייה אחת שלא הייתה אפשרות לבעלות שלנו והתרפנו במצווה. זה זריזין מקדימין באופן שנזדרזנו בקיום המצווה עוד לפני שהסתיים המנדט הבריטי, כבר הייתה מדינה יהודית. אבל השאלה הזאת היא טיפה יותר מורכבת, בסדר? אולי ניתן דוגמה גם אפילו מילד שנולד. אז נכון שכשילד נולד יש את התאריך שבו הוא נולד, זה ודאי יום הולדת, כולם שמים לב. אבל אם נגיד הזוג התייסר הרבה זמן וציפה לילד והרבה ציפייה, הם יזכרו לא רק את יום הלידה, הם יזכרו גם את היום הראשון שהם חשדו שאולי האישה בהיריון, ואת היום שהם קיבלו תשובה חיובית שזה בכיוון, ואת היום שראו שני פסים בבדיקה, ואת היום שהיה אולטרסאונד ראשון, ואת הבדיקה הזו, כל בדיקה, כל תחנה, הם ידעו להגיד מה היה בה. אז בעצם אנחנו רואים שתהליך הלידה בעצמו הוא תהליך שנרקם אצל ילד רגיל לתשעה חודשים קודם, כמה זה אצל אומה, כן? אפשר לעשות חשבון, אם אדם חי נגיד 70 שנה, אז תשעה חודשים זה פחות או יותר נגיד 1 חלקי 70 מהחיים של האדם אחורה. אז אומה, כמה שנים היא חיה, כמה זה 1 חלקי 70 אחורה, יכול להיות מאות שנים, עשרות שנים, מאות שנים אחורה, שתהליכים מתחילים להתרקם. אנחנו ננסה היום לראות מתי התחילה לקום מדינת ישראל, מתי היה המפגשון הראשון, הריקום האיברים הראשון שהלך והתפתח, הלך והתקדם, הלך והתעבד, שבהי באייר נולד תינוק. נולד הילד הזה שקוראים מדינת ישראל, ברוך השם, התפתח יפה מאוד, עולה במשקל, גבוה, יש לו גם תכונות כבר של נער מתבגר, אומר לא רוצה, אומר כן רוצה, קצת חצ'קונינג, קצת זה, הכל לפי הנועל, ברוך השם, כן? וגם שואל שאלות עכשיו לעניין, הוא כבר הפסיק, בסדר, אבל אנחנו ננסה היום להיות, ברשותכם, להיות טכנאי אולטרסאונד, כן? ולנסות להיכנס לממד הסוד, יש כאלה שאומרים אולטרסוד, לא אולטרסאונד אלא אולטרסוד, אתה רואה את הדברים הסודיים, ננסה להבין מה קורה לפני כן. לפני כן, אולי ננסה לשים, אנחנו נצעד כאן בכמה שלבים, ודבר ראשון ננסה להגיד מה אנחנו אומרים, כלומר מה בית המדרש אומר, בסדר? אבל אחרי זה נפנה את עינינו וליבנו לא רק למה אנחנו אומרים, אלא גם למה מדינת ישראל הרשמית, מה היא אומרת? מתי לפי מדינת ישראל הרשמית התחילה הקמת המדינה? סוגיה מעניינת, אנחנו נגיע אליה, אבל בואו נתחיל מההתחלה. המדינה הוקמה בחודש אייר. אנחנו יודעים, אתם בטח כבר למדתם במכון מאיר, אתם מכירים את זה, שבתורתנו הקדושה זה הולך הפוך, כלומר זה הולך ישר, אבל אנחנו לא רגילים לזה. זה לא שהיה מאורע בזמן מסוים, ובעקבות המאורע שקרה אנחנו מציינים את הזמן, את החג הזה בשנים הבאות. לא. אלא לזמן יש תכונה, מבריאת העולם, לזמן יש תכונה, ותכונת הזמן מזמינה את המאורעות אליה. דוגמה, אומר המהר"ל, לקיץ יש תכונה. מה התכונה של הקיץ? קצה. קצה, קיצון, קיצוניות. זה מזמין לתוכו אירועים קיצוניים. כל אחד מכיר את המשפט, מלחמות לא עושים בחורף. מתי עושים מלחמות? בקיץ. זה זמן שמזמין את גם החורבן היה את זין בתמוז, תשעה באב, וכו' וכו'. זה זמן של קצה, הוא מזמין לתוכו את העניינים האלו. כנ"ל לגבי האביב, זה זמן של פריחה, זמן של חירות, זמן שכל הבריאה יוצאת מבית כלא, מקיבוץ לדרור. אז הזמן הזה מזמין לתוכו אירועים של חירות. עד הדור שלנו, מרד גטו ורשה, היה גם כן כדאי לדעת. מתי יאמר את גטו ורשה? לא. לא. תפסתי אותך על חם. מתי יאמר את גטו ורשה? מרד גטו ורשה היה בשבי של פסח, התחיל בשבי של פסח בכלל. אבל אי אפשר לציין את יום השואה בשבי של פסח, זה יש גבול לכל תעלול, כן? אז מה עשו? תרגמו את התאריך של מרד גטו ורשה העברי ללועזי, מתי זה היה בלועזי, וקבעו את זה לפי הלועזי שיצא באותה שנה שחשבו על זה, שזה יצא אז כ"ז בניסן, כלומר, תרגמו את זה ללועזי ואז שפכו את זה חזרה לעברי, וככה הגיעו לכ"ז בניסן. אבל זה היה מרד גטו ורשה וכולי. חנוכה, יש שיעורים שלמים של הרב שרקי על זה, כן, חנוכה זה תכונת הזמן שהאור מתגבר על החושך, נכון? אור קטן מתגבר על חושך גדול ביום, ביממה. זה הזמן שהלילה מתחיל להתקצר והיום מתחיל להתארך, אז זה מזמין. אז מה התכונה של חודש אייר? אז קודם כל אתם שומעים כבר מהמילה עצמה אייר, אתם שומעים הרבה מאוד אור, ריבוי אור. אבל לחודש אייר יש תכונה מאוד מיוחדת. תכונה מאוד מיוחדת. תכונה אייארית. מה התכונה? אז ברשותכם, ממש קצת פנימיות, נתחיל. יש בסידורים, תסתכלו בסידור תפילת כל פה, בסידור, כל מיני סידורים שהם על פי פסקי הארי, יש, ברוך תהיה, אדם. למי שאין דפים, אדם הביא לו דפים. תחזיקו לו טובה נצחית. חבות, חלקו. גם שם, מנגנו הקדוש, זה לחלק דפים לבנים ודפות לבנות. שמור על ההפרדה. אז יש בכל מיני סידורים כוונות. איזה כוונה צריך לכוון כשאומרים ברוך אתה השם בתפילת מוסף של ראש חודש, ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, יש שם שם השם י' כו' כן, נכון? יש כל מיני צירופים ל-י' כו' כן, לשם, שם הוויה י' כן, האותיות, כל מיני פסוקים בתורה או בנביא שיוצרים את הצירוף הזה. לדוגמה, חודש ניסן, איזה חודש זה? חודש של התגלות, חודש של גאולה. מה הצירוף של חודש ניסן? מה צריך לכוון? יפה, כולם מקובלים פה. חשבתי שזה רק... ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו י' השמיים ה' ותגל ו' הארץ ה' י' כו' כי וזה גם פסוק ישמחו השמיים תגל הארץ גאולה. וכן על זה הדרך כל מיני פסוקים. דרך אגב, הפסוק היחיד שגם כן יוצא י' כו' כי לפי הסדר חוץ מישמחו השמיים ותגל הארץ, אתם יודעים מהו? יבוא המלך והמן היום. כלומר, גם המן הוא גילוי ישיר של הקדוש ברוך. הקדוש ברוך הוא פועל דרכו. אבל זה שיעור לפורים. ויש עוד הרבה מאוד. מה הפסוק של חודש אייר? מונח לפנינו. פסוק בספר ירמיהו. הנביא אומר, אל יתהלל החכם בחוכמתו, אל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל העשיר בעושרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, אז אתם רואים, יתהלל, המתהלל, השכל וידוע, זה אותיות י, ה, ה וו. ביחד זה יוצא, הנה, מסדרים את זה, זה י כו, כי זה הכוונה של חודש אייר. מה הכוונה? מה צריך לחשוב? מה צריך לכוון כשאומרים בראש חודש, עכשיו היה לנו את היומיים ראש חודש, שאומרים את הדבר הזה. אז אנחנו ננסה להבין למה זה הפסוק של חודש אייר. כי מה התכונה של חודש אייר? אנחנו נסרוק, סורקים את חודש אייר. בתורה ובנביא, אנחנו מגלים לאט לאט כל מיני אירועים. לדוגמה, האירוע הראשון לא כתוב כאן, זה ככה מופיע בסדר עולם רבה, שמלחמת ישראל בעמלק, כשיצאו ממצרים, כתוב ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים, מלחמת ישראל בעמלק הייתה מתי? יש שם איזה חשבון, לפי החשבון זה יוצא בכ"ח באייר. עם ישראל נלחם בעמלק בכ"ח באייר. מעניין. מה היו התוצאות של המלחמה הזאת? מה? ניצחנו? כן או לא? ככה, לא ברור. קודם כל המלך תקף אותנו. לקח יומיים עד שהצלחנו בכלל להגיב, ובסוף כתוב, ויחלוש יהושע את המלך לפי חרב, כלומר הוא החליש אותו. אתה למד מהשבועה שנשבעים בסוף המלחמה, ויאמר השם למשה, כתוב זאת בזיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מאחור ימחה את זכר עמלק, שהחשבון נשאר פתוח. אם ניצחנו את עמלק, אז לא צריך לזכור כלום, זהו, חיסלנו אותו. לא, 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 לא גמרנו אותו. היה חלקי כזה. תסמנו אירוע אחד. אירוע שני, פה לפניכם, ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחודש זיו. חודש זיו זה חודש אייר, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית לאדוני. מה זה? מה? בניית מה? בניית המקדש? תדייק, תוסיף עוד מילה. לא, ידעתי, ידעתי. חלילה מלומר כן. איך אתה אומר חנוכה? התחלת הבנייה. בסדר? כמה זמן לקח לבנות את בית המקדש? בתקופת שלמה המלך לקח לו 23 שנה לבנות. הוא בנה גם את בית המקדש וגם את בית המלך, לקח לו 23 שנים לבנות. מתי הוא מתחיל לבנות? באיזה חודש? אייר. מתי הוא סיים? הוא סיים בחודש חשוון. 23 שנה אחר כך סיים בחודש חשוון, חיכה כמעט שנה שלמה עד תשרי ואז חנך את בית המקדש. הלאה. עוד אירוע בחודש אייר, בספר עזרא. ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים, אנחנו מדברים פה על העלייה שווה ציון אחרי חורבן בית ראשון, אחרי שעולים, עליית זרובבל, יש כאן את עליית, עליית זרובבל, באים, עולים מבבל, והם מתחילים קצת אחרי הכהנים והלווים וכל הבאים מיישבי ירושלים ויעמידו את הלווים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית אדוני. אתם מכירים את השיר הזה? לנצח, לנצח, לא מכירים, זה שיר עתיק הזה, זה הבן אישים, רק הכבדים מכירים. זה עכשיו היה מבחן, עשיתי לכם, מי שהכיר, מוכתר בתואר בן איש נחשון. ומי שלא, אז הוא בעל תשובה. אז זה, ויעמידו את הלווים בין 20 שנה ומעלה, אה? ויסדו הבונים את היכל אדוני, ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות והלוויים בני אסף במצלתיים להלל את אדוני על ידי דוד מלך ישראל, ויענו בהלל ובהודות לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו על ישראל, וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל אדוני על הוסד היכל, על הוסד בית אדוני. ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות והזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביסדו הבית, בזה הבית, בעיניהם בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה ושמחה להרים קול. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מראים תרועה גדולה והכל נשמע עד למרחוק. אז מתי זה קורה? אני חוזר לפסוק הראשון. בשנה השנייה לבואם, בחודש השני. מהו החודש השני? אייר. מה קורה בחודש אייר? מה כתוב? הם מתחילים לייסד את היכל השם. מה התוצאה? מה? איך העם מגיב? חצי בוכה וחצי שמח. למה? אלה ששמחים אומרים, יש, יש לנו, התחלנו את בית המקדש. ואלה שבוכים אומרים, מה? זה בית המקדש? זה מה שציפינו? זה מה ש... לעומת מה שהיה? בוכים. חצי חצי, בוכים, שמחים, שמחים, בוכים, בוכים, שמחים. אז, כשב, אז, מכל האירועים האלה, מה אתם למדים? שמה התכונה של חודש אייר? איך? כלומר, תגיד במקום למילה לייסד, התחלה. התחלה. או בשתי מילים, התחלת דגאולה. זה תכונת החודש. החודש הזה מתחיל גאולות. עכשיו, מה תהיה התגובה? תלוי מי אתה. יש כאלה שעד שהם לא רואים את הכל גמור, הם לא מבינים כלום. אתם מכירים שיש מישהו שמתחיל לצייר, נגיד, יש לפעמים תחרויות כאלה, יש איזה אומן שמצייר דמות, והראשון שמזהה אותה. מאיפה מתחילים תמיד לצייר דמות? מהעיניים מתחילים. מצייר את העיניים. יש מישהו שעד שהוא לא גומר, האומן, לעשות לו את הפנס האחרון בשיער, הוא לא מזהה. יש כאלה שאומרים, זה. יש כישרון מיוחד לאנשים ישראל, לזהות התחלת דגאולה. חודש אייר הוא חודש של התחלת דגאולה. יכול מאוד להיות שתקום בו מדינה, וחצי ישמחו, וחצי יבכו. נגידו, מה? זה? כזה קטן, כזה זה, לא... בלי בית מקדש, בלי ירושלים, בלי... ויכול להיות שיהיו אותם אנשים שישמחו ויבכו. כמו שהרב צבי יהודה מספר, בוודאי שמעתי את הסיפור הזה, שכשנתקבלה החלטת החלוקה, וכאן בירושלים רקדו ברחובות, אז הרב צבי יהודה הלך והסתגר בחדר איפה שהרב קוק היה לומד בבית הרב, והיה אומר, הוא לא יכול, היה פצוע. הוא אמר, את ארצי חילקו, את ארץ ישראל, מה זה תוכנית החלוקה? זה קריאה באיבר, בגוף החי. אז הגיע לשם הרב חרלאפ, וביחד קמו, קמנו ונתעודד, אמרו, מעט השם הייתה זאת, ויצאו לשמוח. אבל בפנים היה אור וחושך משמשים בערבוביה כביכול, בגלל החלטת החלוקה. אז אנחנו רואים שתכונת חודש אייר, זה התחלת דגאולה. מדינת ישראל קמה בחודש שזה העניין שלו, האור שמתחיל. מייסדים את היכל השם בבית ראשון, שלמה המלך מתחיל. מייסדים את היכל השם בבית שני, בחלק בוכים וחלק צוחקים. מתחילים להילחם בעמלק אבל לא גומרים אותו. מתחילים להילחם באומות ערב אבל לא גומרים את המלאכה כמו שעשינו בששת הימים. מתחילים. אז מי יכול להיות שמח? מי שמכוון את הכוונה של החודש. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, כלומר מי יכול להגיד הלל בחודש אייר? הרי בחודש אייר אין הלל, חוץ מראש חודש, אין לנו עוד. אבל לא, יש הלל, יתהלל המתהלל, חוץ מהלל של ראש חודש, יש עוד המתהלל. אבל מי יכול להגיד את ההלל הזה? רק מי שהוא מה? איך? השכל וידוע אותי, מי שיש לו שכל, והוא יודע להתבונן ולזהות תהליכים בהתחלה שלהם. הוא לא צריך לחכות, לראות את הכל מול העיניים, אופ, זה כבר, זה כאן. בצורה אחרת, במילים אחרות, אבל באותה כוונה אומרת דוד המלך, בפרק התהילים, שאנחנו נוהגים לומר בליל יום העצמאות, הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי ה' אשר גאלה מיצר וכו'. זה פרק שבשנים קדמוניות למדנו אותו כאן, והוכחנו באותות ובמופתים שהפרק הזה נכתב רק על גאולת ישראל הנוכחית. יש שם פסוקים שאי אפשר להסביר אותם על שום תקופה בהיסטוריה, חוץ מעל תקופתנו, כן? וכולי, אז הפרק הזה מסתיים בפסוקים יראו ישרים וישמחו וכל עוולה קפצה פיה. מי רואה את הישועה? מי שהוא ישר, יש לו התבוננות ישרה, הוא לא מתעכם. מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי אדוני. יש חסדים של הקדוש ברוך הוא, לא כמו יציאת מצרים שהוקוס פוקוס וכולם רואים. צריך כאן להתבונן, לא יותר מדי להתבונן, זה לא כזה נסתר, אחרי הכל, עכשיו מתחילות כל הכתבות שאני כל כך אוהב כל שנה לראות, כל שנה מפרסמים בערב יום העצמאות, כמה יהודים יש במדינה וכמה האוכלוסייה גדלה, אנחנו היום 6.3 מיליון יהודים בארץ ישראל, היינו 600 אלף, זה אומר שב-68 שנים אוכלוסיית המדינה גדלה פי 10. אין לזה אח ורע ותקדים בשום מקום בעולם, ולא, אל תחפשו כי אין. תנסו להכפיל את זה במספרים של, לא יודע, ארצות הברית. שהם יהיו 200 מיליון והם יהיו 2 מיליארד. זה לא מתכנס לשום מקום. אז ועוד ישועות רבות אחרות. אבל צריך, לא צריך להתבונן, אבל עדיין צריך להתבונן, כי זה לא כמו יציאת מצרים שיש ניסים ופירוטכניקה. אז זה ממש כוונת החודש. על זה היינו צריכים לכוון. כשהתפללנו עכשיו תפילת מוסף של ראש חודש, על הפסוק הזה. אז עד עכשיו דיברנו על אייר. ובכל אופן, עוד איזה רמז אחד, ששם אותנו, דוקר אותנו ממש בנקודה, רמז מהגאון מווילנה. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, בסדר. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת ככה, הגמרא דנה שם על אדם הראשון, מתי הוא נברא, איך הוא נברא וכו' וכו'. אז הגמרא אומרת ככה, אמר רבי יוחנן בר חנינא, 12 שעות אבי היום, שעה ראשונה, אדם הראשון נברא הרי ביום שישי, הוצבר אפרו, שנייה נעשה גולם, שלישית נמתחו איבריו, רביעית נזרקה בו נשמה, חמישית עמד על רגליו, שישית קרא שמות. זה הסדר של בריאת אדם הראשון. עכשיו אם אנחנו עושים חשבון פשוט, כך אומר הגרא, אנחנו יודעים שכל יום בבריאה הוא מקביל לאלף שנים. שנאמר, כי אלף שנים בעיניך, כיום אתמול כי יעבור. בריאת העולם בעצם מייצגת את ההיסטוריה כולה. כל יום הוא כנגד אלף שנים. אפשר ממש להוכיח את זה מאוד מקומות. רק אני אתן לכם דוגמה הכי קטנה. ביום הרביעי נבראו שני המאורות, הגדול והקטן. שני המאורות, השמש והירח, כן? יום רביעי מבחינת ההיסטוריה, אומר את זה הרמב"ן, זה מקביל לתקופת, במלאכים, לתקופת עשה המלך, מלך יהודה, יחד עם ירובעם או בנו שמלך אחריו, ואומר הרמב"ן שם היה תוכנית, כלומר לפי התוכנית האלוקית היה, היו צריכים להיות מולכים ביחד, היה צריך להיות אחדות בממלכת יהודה לממלכת ישראל. אפשר להוכיח את זה מאוד מקומות, אבל בוא נניח את זה רגע בתור הנחת יסוד. אז כל יום בבריאה הוא אלף שנים. מתי נברא האדם? באיזה יום? יום שישי. אומר הגאון מבילנה, האדם, האדם הראשון זה בעצם ביטוי לכנסת ישראל, לעם ישראל. אומר הגאון, מעניין אותי לדעת, מתי עם ישראל יקום על רגליו? מתי תהיה השעה החמישית הזאתי, שבו עם ישראל קם ונעמד על רגליו? אז הוא מתחיל לחשב. חמישה ימים זה 5,000 שנה. נכון? כל יום 1,000 שנים. הלילה בין חמישי לשישי, 12 שעות זה 5,500. עכשיו ניקח 12 שעות שנשארו לנו, ניקח 1,000 שנים, נחלק ל-24, נדע כמה כל שעה יוצאת, יוצא 41.6. 41.6, תכפיל את זה ב-5, הגענו ל-208.3. נוסיף את זה ל-5,500, הגענו ל-5,708.3. עכשיו תתרגמו את זה למילי, לאותיות. איזה שנה זה בהיסטוריה? ה' אלפים זה 5,000, תו שין זה 700, ושמונה זה ח' נקודה 3, הכוונה בשליש הראשון של תו שין ח'. לגאולה אנחנו מונים ממתי? מתשרי או מניסן? מניסן. אז בשליש הראשון של השנה שתתחיל מניסן, תקום כנסת ישראל ותעמוד על רגלה, ותגיד אני כאן. עכשיו, בשליש הראשון זה יכול להיות בתוך החודשים האלה, זה חודש יער, הוא בדיוק באמצע. הוא באמצע של השליש הראשון. ככה חישב הגאון מווילנה לפני 250 שנה. תכף תראו איך הוא קשור מאוד להקמת המדינה. אז הגמרא כבר אומרת את זה. ודרך אגב, אם נמשיך להשתעשע בזה ונדלג גם שנה קדימה, עוד שעה קדימה, מה כתוב בשעה השישית? קרא שמות. מה זה קרא שמות? קרא שמות זה בעצם התחיל להתעסק עם המהויות. מי שמכיר בפסיכולוגיה, יש את פירמיד הצרכים של מאסלו. אדם רעב, הוא לא חושב על מי הוא ומה הוא ומה זה, הוא רעב, עכשיו הוא רוצה לאכול. אדם שמאיים על הקיום שלו, לא מתעסק בבירור, מי אני, מה אני, בתרבות, זה לא, קודם כל תן לי לחיות. עם ישראל בשנים הראשונות, אפשר להגיד אולי ב-40 שנים הראשונות שלו, עסוק בלשרוד, בלקלוט עולים, בלהילחם, בלהתגבר על צנע, על מיתוד, על אבטלה. מה קורה שעה? שעה נוספת בבריאה, עוד 41.6 שנים קדימה, מ-1948, מביא אותנו לאן? לשנת תו שינון. מה שקורה בתו שינון, מתלכדים בבת אחת המון המון סוגיות של הזהות שלנו. מתחילה העלייה הגדולה מרוסיה, שמביאה לכאן 1.5 מיליון עולים, יהודים, אבל שמעוררים מחדש את הדיון על הזהות, מי הוא יהודי, איך מגיירים וכל, אנחנו עסוקים בדיון הזה גם עכשיו. מיד אחר כך מתחילים כל הסכמי אוסלו. כרגע מתעלם מההיבט הפוליטי שלהם, מבחינת ההיבט הפנימי הערכי, הם בעצם מציפים סוגיית זהות, האם אנחנו עם ישראל שחוזר לארץ התנ״ך ומיישב אותה וכו' וכו', או שאנחנו רוצים להיות ככל העמים, מדינת תל אביב, מדינה נורמלית, נורמטיבית, מה? כי זו סוגיה זהותית עמוקה, כל סוגיות הזהות מתחילות שם, בקרא שמות. תראו איך תהליך הגאולה מתקדם. אז זה רמז מהגאון מווילנה. אז אנחנו רואים אם כך, שהאיתור של חודש אייר וגם הזיהוי של שנת 1000 תש"ח, כל הדברים האלו הם בעצם כבר מרחפים באוויר עוד הרבה לפני כן. למרבה הפלא, בנימין זאב הרצל, שהיום שקצת הכנתי את השיעור אז ראיתי כל מיני דברים מאוד מאוד יפים עליו, לדוגמה אחד הדברים, זה ציטוט בעל פה, זה לא כתוב אבל ככה אומרים, שהרצל דיבר עם נורדאו, הוא אמר לו, אתה יודע, אני יש לי אף, צד אחד הוא עקום וצד אחד הוא ישר. הוא אומר, כשהייתי מתבולל, לפני שהתחלתי, אז כשהייתי מצטלם, הייתי מקפיד להצטלם עם הצד הישר. ועכשיו, כשאני בתנועה הצינית, אני מצטלם דווקא עם הצד העקום. שידעו שאני יהודי. אז יש שם ציטוטים מאוד יפים ממנו. כל פנים, אבל ציטוט אחד מפורסם, שהרבה מאוד אנשים מכירים את חלקו, והאדם הגדול הזה, הרצל, הוא אדם ענק. לא סתם יש לו זקן של משה רבנו, כן? זה לא... לחשוב להקים מדינה ליהודים כשיהודים מפוזרים בכל העולם. אז הוא ב-1897 בבאזל בשוויץ הוא מקים את הקונגרס הציוני הראשון. עכשיו אתם, מי שישמע הקונגרס הציוני חושבים שזה בענייני האומה, זה כמה עשרות אנשים שהתכנסו לדבר בינם ובין עצמם, זה נראה דבר לא רלוונטי. אבל כשהוא יצא משם הוא אמר את המשפט הבא: בבאזל הקמתי את מדינת היהודים. מדבר בלשון עבר. אילו הייתי אומר דברים אלו בקול רם, היו צוחקים עליי. משוגע, לכן קראו לו חוזה המדינה, הוזה המדינה, משוגע. אבל אז הוא אומר ככה, בעוד 5 שנים אולי, ובוודאי שבעוד 50 שנה, יכירו בכך כולם. 50 שנה מ-1897, 40 שנה, 50 שנה, אנחנו מגיעים ל-1948. 50 שנה מ-1897, 1948. הוא זרק מהפה, מספר, 5, 50. חמסה נגד עין הרע, לא יודע מה זה. בום. כלומר, אנחנו רואים שזה מתחיל לרחף באוויר, הסיפור הזה, העניין הזה, מתחיל להירקם. אבל לא רק זה. אתם יודעים שיש להצלחה אבות רבים. והיום אנחנו, יש לנו דברים שהם נראים לנו כמובנים מאליהם, ברור שלנו מדינה ויש לנו דגל. מי החליט שזה יהיה הדגל שלנו? יש לזה הרבה סברות, אומרים שזה נורדו, אומרים שזה, לא משנה, יש הרבה דעות בדבר הזה. מי החליט לקרוא למדינה מדינת ישראל? גם על זה היה דיונים, איך לקרוא למדינה. הרי ליישוב קראו כאן היישוב העברי בארץ ישראל, אז אולי לקרוא לזה מדינת העברים, אבל זה נשמע לא טוב. The blind state. אז אולי נקרא לזה מדינת יהודה, כי אנחנו יהודים, אבל גם זה לא נשמע טוב. מדינת יהודה, זה עלול לצמצם אותנו, הבריטים יחשבו שאנחנו רוצים רק את יהודה, אנחנו רוצים את כל ארץ ישראל. היה דיונים. עד ש... נקרא לזה מדינת ישראל. על שם העם. לא על שם הארץ, אלא על שם העם ישראל. עם ישראל חי. אבל מי שהראשון שטבע את הביטוי מדינת ישראל, זה לא אחר מאשר מורנו ורבנו הרב קוק, זכר צדיק לברכה. אבל תכף תראו דבר מאוד מאוד מעניין. באורות התחייה אומר הרב, אין המדינה העושר העליון של האדם. כלומר, האדם אומר, המדינה, אני אגיד לכם מה זה המדינה, מה זה מדינה אצל אומות העולם? איפה אתה גר? אשקלון. האם יש קדושה בעיריית אשקלון? סיבבו לך פה את הראש בקצת אמונה. אין שום קדושה בעיריית אשקלון. כלומר, פנים את הפח, תלבים בביוב, עושים זה. אין פה זה, אתה לא מתפלל תפילה לשלום העירייה, נכון? בבית כנסת. אתה לא אומר, לא, וגם אין קדושה בעיריית פתח תקווה, ולא בעיריית אפולה, ולא בשום דבר. ואפילו לא בעיריית ירושלים. אז אצל הגויים, המדינה היא עירייה גדולה. יש את העירייה המקומית, מייר, ראש העיר, ויש ראש העיר של הרבה. זה המדינה, אין שום קדושה במדינה. ולכן אפשר, המדינה נועדה לשרת את האזרח ולא להפך. זה ניתן להאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר מגדול מחברת אחריות גדולה. כלומר, חברת ביטוח גדולה. אני לא יכול להסתדר לבד בחיים, אני גר במדינה, אני יודע שידאגו לי לחינוך, לסיעוד, לרפואה וכו' וכו'. שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. מה שאין כאן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. מונח ביסוד שלה איזה ערך. מה הערך? נגיד, שיתקבצו לכאן אנשים ויחיו את החיים שלהם על פי ערכים אלוהיים, בתור כלל, לא בתור יחידים. שחקוק בהוויתה התוכן האידיאלי היותר היום שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. לחיות חיים ערכיים, לא רק בבית שלי, או אלא מדינה שלמה שהיא מדינה מוסרית. ערכית, שרוצה להנחיח אור אלוהי בחיים עצמם. מדינה ששומרת שבת, מדינה שהמטוסים שאתה לא טסים בשבת, מדינה שיש לה אמירה רוחנית, מוסרית, מה זה משפיע על העולם? איזה עוצמה זה משפיע על העולם? אומר הרב קוק, מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, זהו באמת העושר היותר עליון. כותב את זה, כן, אביב. כן. הופה, מתקפה. לא, זה לא מבחינת הרעיון, זה קביעה שהרב קוק קובע. הוא רואה את זה בעיני רוחו, הוא אומר, הולכת לקום מדינת ישראל, שהיא יסוד כיסא השם בעולם. עכשיו חשוב מאוד להבין את הביטוי הזה, בסדר? חשוב להבין את הביטוי הזה. ויפה הערת. יש את המלך, בסדר? המלך יושב על כיסא. מה התפקיד של הכיסא ביחס למלך? מה? רגליים במציאות. הרב קוק לא אמר שהמדינה היא המלך. הוא אמר שהיא הכיסא. כלומר, היהדות, התורה, הערכים, הפסיקו לרחף להם למעלה באוויר וקיבלו מה? רגליים במציאות. לכן מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. ברור שאם תשאיר את הכיסא ריק ולא תושיב עליו משהו, אז כל הכבוד לכיסא, מה התכלית שלו. אבל מדינת ישראל בתור יסוד כיסא השם בעולם. עכשיו, אני חושב שהרב קוק ניבא וידע מה ניבא, מפני שהי באייר, מוריי ורבותיי, ואתם ודאי מכוונים את הכוונות האלה כל ערב בספירת העומר, היי באייר הוא תמיד יוצא מה? יסוד שבתפארת. אנחנו עכשיו בשבוע התפארת, נכון? מחליפים בליל שבת מחליפים. אז היי באייר זה יסוד שבתפארת. מה זה תפארת? תפארת זה יופי, זה פאר, זה כבוד, זה הדר, זה ודאי שייך למדינה. מדינה יש לה תפארת. אדם רגיל אומרים לו, אל תתפאר. מה אתה מתפאר? תהיה צנוע. אבל מדינה, לא אומרים לה זה. מדינה צריכה שיהיה לה פאר והדר, ויהיה לה יופי, ורואים את זה מרחוק, ושיהיה נוי. המדינה... אבל המדינה גם צריכה יסוד לתפארת, ששמור עליה, ששמור על החיים. יש כאן איזשהו יסוד. מדינת ישראל קמה ביסוד שבתפארת. והרב קוק אומר, מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. בכלל, ספירת היסוד היא ספירה שהתכלית שלה זה לשמור על כוחות חיים שלו ילכו לאיבוד. כשעם ישראל בגלות, בשביל מי אנחנו עובדים? בשביל הגויים. בשביל מי, את מי אנחנו מקדמים? את הגויים. כל יהודי שעושה משהו, הוא תורם לכלכלה של הגויים. ועכשיו שאנחנו מתכנסים חזרה כאן לארץ ישראל, כל המוח היהודי, יסוד שבתפארת. שהכוחות שלנו נשמרים לנו, ומפארים את עם ישראל. וכשיש לנו מדינה גדולה, אז שמו של הקדוש ברוך הוא מתפאר בגויים. תראו את המדינה שהבנים שלו עשו. תראו איזה גברים, תראו איזה אמיצים. כשחיל האוויר שלנו, פעם אחרי פעם, מקבל מקומות ראשונים בעולם, אז כולם יודעים שלא מתעסקים עם הטייסים היהודים. קידוש השם. והגויים מבינים את זה יותר טוב מאיתם. אז עד כאן ראינו איך גם התאריך הזה, יסוד שבתפארת, מופיע אצל הרב קוק, גם חודש אייר מופיע, גם אפילו קרוב מאוד לאי באייר, הגאון מווילנה, כלומר אנחנו רואים איך אלה עם החושים הרגישים, עם חושי הרוחניות הרגישים, כבר מדברים על מדינת ישראל, הרב קוק כתב בתורות התחייה הזה, 40 שנה לפני הקמת המדינה, כבר אומרים את זה, וגם, ואני לא אומר אפילו להבדיל, הרצל, שהוא ההשגחה העליונה, העבירה דרכו את חלום הקמת המדינה, הוא גם כן אומר, התחלתי משהו, בעוד 50 שנה זה יהיה. מי מאיתנו מסוגל לדבר על משהו שיהיה בעוד 5 דקות? והוא מסתכל, אומר, כן, אני, עוד 50 שנה. זה הכל נוגע לתכונת חודש אייר, שאיך הגדרנו אותה בהתחלה? התחלת דגאולה. אבל כאן אני רוצה להיכנס לסוגיה שהיא, אפשר כמעט להגיד, סוגיה פוליטית. ממש סוגיה פוליטית. הייתה לאורך השנים סוגיה פוליטית. ניתן לכם דוגמה, בסדר? מה עם הדרגות של הצבא? לא, תגיד, דרגות קצונה. סגן, סרן, סרן, זה, תת אלוף, אלוף, סגן, נכון? יפה. מה הדרגות של המשטרה? רב ניצב, רב פקד, רב זה. מה הדרגות של השב"ס? גונדר. רב גונדר, גונדר, גונדר משנה, יש להם גם דרגות יותר מצחיקות. קלאי, רב קלאי, רב... וכל מיני כאלה. מי קבע? מי חילק? מי אמר שזה אלוף וזה ניצב וזה... מאיפה הגיע אלוף, רב אלוף וכל זה? מאיפה זה הגיע לצה"ל? מה פתאום? מה קשור בריטים? אצל הבריטים זה וייס לוטננט, לוטננט, קפטן, מייג'ר, מייג'ר ג'נרל, קולונל, פילד מרשל, ג'נרל וכו'. מה? הפילד מרשל. לא, זה, לא, בסדר, אתה הלכתם לתנ"ך. זה הגיע ישר מההגנה. מההגנה, זה היה בהגנה, אלוף. אלוף, 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 זה היה בהגנה. כל הביטוי, הרמטכ"ל זה בעצם תפקיד שהיה בהגנה, ראש המטה הכללי של ההגנה. אומרים שבן גוריון, הוא רצה שיזכרו, מבחינתו, שמי שהקים את המדינה זה ההגנה ולא הפורשים. גונדר זה היה הדרגות שנהגו באצ"ל. אז הוא שם את זה לשב"ס. סגר איתם חשבון. אז יש פוליטיקה בסיפור הזה, מי הקים את המדינה, מי פה, מי שם. ולכן, חי וראה, אחת הסוגיות הכי מעניינות, מבחינה היסטורית, זה ממתי סופרים את ההרוגים. אנחנו מציינים, לא זוכר את המספר המדויק, סליחה מזה, אבל 23,000, איך? 23,447 הרוגים, ממתי? ממתי סופרים? מ-1907, אומרת כאן הגברת, כן? אלעדה בר שאול אמר היום. אני לא יכול לברך עם אלעדה בר שאול, הוא גדול המבינים, אבל אנחנו מציע כאן אפשרות אחרת. כלומר, לאן הולכים? לאן הולכים? הולכים למלחמת השחרור? לא, לא הגיוני, מחתרות. מחתרות לפני כן, נכון? אבל איזה מחתרות? הגנה, אצל, לכי, לא, קדמו להם, היה ארגון השומר, היה ארגון בר גיורא. כלומר, האם אתה מותח את זה עד תחילת הציונות, העלייה הראשונה, מה שאני יודע, נכנסתי לאתר יזכור, יש אתר רשמי של המדינה, נקרא אתר יזכור, שם יש לכל נופל, אתם מכירים את האתר הזה? אתר יזכור, יש לכל נופל, איך הוא נפל, איפה הוא נפל, איפה הוא קבור, נר, תולדות חייו. חיפשתי, אתה יכול לעשות לפי שמות, אתה יכול לעשות לפי תאריכים. אז חיפשתי את התאריך הראשון, וזה מה שיצא. ראשון הנופלים, ממנו אנחנו מונים את ההרוגים של מדינת ישראל, ואני אומר בסוגריים, עצם העובדה שאנחנו בכלל סופרים את ההרוגים שלנו, זה עצמו חידוש, כי מישהו ספר באושוויץ, 23,000, כמו שהזכרת המספר, זה באושוויץ ביומיים, זה שני רכבות, אתה לא סופר, זה אבק. ואנחנו היום, כל אחד הוא יקר, כל אחד הוא אות, כל אחד הוא נשמה, כל אחד יש לו, משתדלים להביא כל אחד לקבר ישראל, זה גם כן חלק מן הגבורה. ראשון הנופלים הוא הרשלר אהרון, בן חנה ויוסף שמואל. נולד בשנת 1850 בהונגריה, אביו, תלמיד חכם ורב נודע, שימש ברבנות בעיר סבד בהונגריה, וכאשר עלה ארצה נמנה עם ראשי כולל הונגרין, בתי הונגרין, במאה שערים פה. המשפחה התגוררה מחוץ לחומות העיר העתיקה, בשכונת משכנות שעננים. אהרון שקד על תלמודו וגם בלילות לא פסק מללמוד, בשנת תפרש למד ג' הייתה שנה ברוכה בגשמים, אשר מילאו כל בור מים בחצות הבתים, ותושבי היהודים של העיר לא נאלצו לקלוט מים בכסף מלא מהערבים יושבי כפר סילואן. הערבים, שראו את פרנסתם נשמטת מידיהם, החלו לפשוט על בתי היהודים, כן, זה מנהגה מאז ומקדם, לשדוד ולגזול את רכושם. ביום עד של ראש חודש תבט תפרש למד ג' פרצו כמה ערבים לבית המשפחה. אהרון הפסיק ללמוד, הבריח אותם, רדף אחריהם וניסה לתופסם. הערבים שפחדו שם יזו על ידו ירו בו, אהרון נפגע ב-12 כדורים והובר לבית החולים, וביום ו' בטבת תפרש למד ג' מת מפצעה והובא למנוחת עולמים בבית העלמין של הר הזיתים בירושלים, בשיר אלמנה בת הורים ואחים. אני אנסח את זה בישראליות הכי 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 בוטה, בסדר? ההרוג הראשון שאנחנו מונים ביום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל הוא דוס ממאה שערים. בסדר? אתם מבינים מה אנחנו מדברים? סליחה על הבוטות, אבל זה מה שמדובר. כשאנחנו מסתכלים באיזה עין על איזה, שלא, חלק עומדים, חלק לא עומדים, ויש כאלה זה, אז בואו נזכור שמדינת ישראל, לא אני ולא אתם, אלא מדינת ישראל החליטה שההרוג הראשון שאנחנו מדברים עליו יום הזיכרון שייך לפורצי החומות, ופורצי החומות אלו יהודים היום שאתם רואים אותם במאה שערים. מאה שערים זה אחת השכונות של פורצי החומות, יהודים ירושלמרים שגדלו כאן והיו כאן ופרצו את החומות. משם אומרת מדינת ישראל, התחיל תהליך הגאולה, התחיל תהליך הציונות. המדינה אומרת, זה לא אני ולא אתם, וגם לא הם. והוא, אהרון הרשלר הזה, הוא גר בשכונת משכנות שעננים, זו השכונה הראשונה שנוסדה על ידי משה מונטיפיורי. אבל היא נוסדה בעקבות רוח. איזה רוח? רוח שהובילו תלמידי הגר"א. תלמידי הגר"א, וביניהם אחד מבחירי תלמידיו, הרב יוסף ריבלין. נשמע לכם מוכר השם משפחה? הנין שלו זה היום הנשיא, משפחת ריבלין הידועה. והם מובילים, לא, לא, יש כאלה כל מיני טיעונים שיצאו מהחומה בגלל שהיה צפו, הם תלמידים של הגאון מווילנה. והגאון מווילנה שולח לכאן את תלמידיו לפני 300 שנה ואומר להם, הגאולה, תשכחו ממה שלמדתם, ממה שחשבתם שהגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מישהו ויקח אתכם על כנפי נשרים וכל מיני זה, תשכחו מזה. לא לגמרי, כלומר בסוף זה כן היה על כנפי נשרים, אבל של אל על עם מטוסים עם טייסים יהודים. כלומר, בסוף הקדוש ברוך הוא יודע להגיד איך זה גם יהיה כנפי נשרים וגם יהיה גאולה בדרך הטבע. אבל אומר להם הגאון מווילנה לתלמידיו, לכו לארץ ישראל ותתחילו לבנות אותה, לנטוע עצים, לבנות בתים, לקנות חצרות, תתחילו לבנות את הארץ כאן. ככה תבוא הגאולה, תהיה לכם הצלחה, לא תאומן. תפסיקו לחשוב בצורה ניסית, ותתחילו לחשוב בצורה ארצית, ואומר הגאון מווילנה על עצמו, יזכני השם יתברך, לנטוע עץ סביבות ירושלים, בסוד הקץ המגולה. וכך עולים תלמידיו. רבי ליל משקלוב, ורבי נחם משקלוב, ואחרי זה איתם המגיד רבי יוסף ריבלין, והרב הלל ריבלין, וכל התלמידים של הגר"א, כמו שמופיע בספרים חזון ציון ויסוד המוסד ועוד, הם עולים לכאן, יש גם עלייה של חסידים שעולים לטבריה, ומתחילים. מתחילים, בהתחלה הם מיישבים את ירושלים, אבל המגיד הדורש לציון אומר, אבל הגר"א אמר לצאת, לצאת, לצאת מהשכונות, להתחיל לזה. זה היה מדבר שממה, היה פחד לצאת מהחומות. הוא הזה, ההרשלר אהרון שנהרג, הוא אחד מרבים שהם פורצי החומות. תלמידים של מי הם? של הגאון מווילנה. כלומר, מי שייסד את תחילת התנועה של הקמת מדינת ישראל, שבסופו של דבר מדינת ישראל בעצמה מכריזה על אחד מתלמידי תלמידיו, כהרוג הראשון, זה הגאון מווילנה, ששולח את תלמידיו ליישב כאן את ארץ ישראל, והם פורצי החומות. הם מקימים 11 שכונות. הנה, יש כאן, הבאתי קצת פה מדברים שכתב הרב ישראל גיליס, איש ירושלים. שבעה היו האנשים שקמו ויצאו את חומות העיר העתיקה, ותקו יתד במדבר השומם והשורץ חיות טרף ושודדים לרוב. שבעה היו שהחזיקו מעמד גם אחרי ההתנפלויות של הערבים, וגם אחרי שנפלו קורבנות אדם. היו ליהודים פשוטים, יהודים של כל ימות השנה, יהודי בית מדרש, אפשר לראות תמונות שלהם. אתה רואה יהודים זקן עם פאות, כיפה, כל. הם סבלו רבות עד שראו את השכונה עומדת על מכונה. זה מתוך תיאור של שכונת שבעה. איזה שכונה זה? נחלת שבעה. היום זה רחוב. רחוב נחלת שבעה, שם חנויות וכל מיני כאלה. רחוב נחלת שבעה, שם רחוב יואל משה סלומון, זה האנשים האלו. אבל הראש וראשון להם, קרוביהם ומכריהם הסתכלו עליהם כעל אנשים שדעתם נטרפה עליהם, וביקשו מרבנים וראשי עדה שישפיעו עליהם, לבל יסכנו את חייהם על ידי יציאה למדבר. כמה מנשי המתיישבים תבעו מבעליהם גט פיטורים. תשאירו אותי עגונה, שמה יתרפו על ידי חיות טרף, והם תישארנה עגונות. היו גם תרגלות משפחתיות, על רקע זה, אך כל זה לא הועיל. השבעה יצאו, פרצו את חומות העיר העתיקה, והניחו את היסוד להקמת העיר החדשה. רבי יוסף ריבלין, נצר להלל ריבלין, מתלמידי הגר"א, מחדשי היישוב האשכנזי בירושלים, למד בצעירותו בישיבות עץ חיים ואור החיים, וכשבגר והפך לעסקן, מקים הוועד הכללי של ישראל. במסגרת פעילותו עזר למאות עניים, דאג לבניית שכונות וכולי, וכתב עליו יחיאל מיכל פינס בעיתון החבצלת, הוא האיש אשר החל בבניין הפרברים מחוץ לחומת ירושלים. הוא הניח את אבן הפינה לאגודת נחלת שבעה, ייסד את מאה שערים, בנה את משכנות ישראל, וישם זיכרון לשר מונטיפיורי בשכונת מזכרת משה, אוהל משה וימין משה, ועל ידו התכוננו כנסת ישראל, עזרת ישראל, זיכרון טוביה ושערי צדק. כלומר, כל השכונות משער יפו לכיוון מערב. נחלת שבעה, מאה שערים, כנסת ישראל, זה כל השכונות האלה שצמודות, זה רחוב שבטי ישראל של היום. נחלאות. כל הפרברים האלו מצבות קיימות, הם על דור ודור, אשר אין בכל כל, בכוח כל עין צרה ולב רע לבטלן. כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ תעננה, ידיים אמונות בנו אותנו, כי זה גם כן היה חלק מהציוויים של הגר"א, שהוא אמר ירושלים חרבה בגלל שפסקו בה אנשי אמנה, וירושלים תיבנה כשיחזרו אליה אנשי אמנה. אז את הכל הם דקדקו לעשות ביושר, הם קנו את הכל בכסף מלא, לא, גם מגויים, הכל. ידיים אמונות בנו אותנו ולא נמצא בנו מחוש גזל אפילו שווה פרוטה. אז אנחנו לאט לאט משלשלים את זה אחורה. מאיפה מתחילה התחלת דגאולה? מניין היא מתחילה? 300 שנה לפני מדינת ישראל. הגר"א שולח את התלמידים שלו עכשיו והוא מוציא רמז לעוד 300 שנים קדימה. אבל הוא אומר, אם נתחיל עכשיו, זה יקרה בעוד 300 שנים. אם לא נתחיל עכשיו, זה הזיקוקים של החזרה הגנרלית. בואו נצא נראה את הכל ביחד, מה אנחנו עושים פה? אבל הגר"א הוא אומר, אם נתחיל עכשיו, אם תהיה התחלת דגאולה עכשיו, בה' באייר, תשנ"ח זה יקרה. וגם ה' באייר בעצמו זה התחלת. התחלת והתחלת והתחלת, לכיסא יש ארבע רגליים. אז צריך רגל ועוד רגל ועוד רגל. אנחנו כנראה עדיין לא גמרנו את כל הרגליים לייצב, עוד יש עולים שצריכים להגיע, עוד יש דברים שצריך לעשות. אבל תראו בעצם שמדינת ישראל, וזה עיקר מה שאני רוצה להגיד, הקמת מדינת ישראל מבחינה היסטורית, אמונית עמוקה, היא לא פיצוי על השואה, יש כאלה אומרים, פיצוי על השואה נותן לנו מדינה, והיא לא איזה גחמה של איזה כמה ציונים וכו', זה תהליך עמוק שחותר כבר 300 שנים, עד שהוא מבשיל ומגיע לידי מיצוי, וכמה ונהיית מדינת ישראל, לא נתפלא כמובן שמדינת ישראל, כמו אדם הראשון בעצמו, מתי נברא אדם הראשון? ביום שישי. מתי קמה מדינת ישראל? ביום שישי. זכינו הקדוש ברוך הוא לעבור מיום שישי גם לשבת, האלף השביעי, ולראות בשלמות גאולתם של ישראל, אמן ואמן. חזקו ואמצו.